שלוש, שלמות הן, סודות, זוגיות, שלום בית ורוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 90, שליטה בכעס. ראינו שהכעס יושב ביסודו על גאווה, ומילא הסוגיה העיקרית היא איך אנחנו ממעטים את הגאווה, איך אנחנו משפילים את ראשה של הגאווה, כופפים את הגאווה. דיברנו קצת, התחלנו לדבר על הענווה. אנחנו בפסקה כרגע, פסקה רביעית. פסקה זה קבוצת שורות. אז פסקה השלישית, סליחה, היא שתי שורות סך הכל בתחתית העמוד, שתי שורות. שתי שורות האחרונות של העמוד. יש לציין כי בניגוד לדעה הרווחת, ענווה אין בירושה טיפשות. הדעה הרווחת היא שאדם שהוא בעל ענווה, אין לו כלום. אדם הגאוותן, יש לו. וזאת למה? אדם הגאוותן הוא מצהיר על עצמו, הוא מבליט את חשיבותו, הרי שבזה יש לו. אדם ענב אומר אני כלום. אבל לפי התפיסה האמונית, דווקא מי שאומר שאני כלום, הוא הכל. כן? מעין יבוא עזרי, דווקא מתוך העין, כן? אדם שהוא מבטל את כל מה שצריך לבטל, הוא פוגש את העוצמות הפנימיות שלו. זאת אומרת, כדי שתרגיש הכל, אתה קודם צריך להיות במובן מסוים כלום. כן? לסלק את כל אותם הקוצים של הערך המדומיין שלך. נכון שזה לא קל לבוא ולהודות שאתה לא כזה חכם כמו שאתה חושב, אתה לא כזה יפה כמו שאתה חושב, אתה כאילו כלום, אתה מוותר על דברים. אבל דווקא מתוך שמוותר על המיותר, בזה אתה פוגש את מה שאתה באמת. נמצא שהענב בעצם ביטולו, כן? הוא למעשה תובל, כן? ביטול, טיבול. הענב בעצם ביטולו, כשהוא מבטל את הדברים שצריך לבטל, מבטל את הדמיונות, כן? וזה למעשה הוא תובל בעולם של, עולם פנימי, עולם של אמיתות נצחיות מאוד, כן? האדם הענב. אז הענבה זה לא טיפשות, זה חוכמה גדולה, כן? כמו שאומר שלמה, שאמר בחלום שם בגבעון, במראה הנבואה בגבעון, שאל הקדוש ברוך הוא את שלמה המלך, שאל מה אתן לך? אמר שלמה, הרי אני שואל חוכמה. למשלו חז"ל, משל, למה הוא ביקש חוכמה? כן? הרי אני שואל ביתו של מלך, והכל בכלל. אם אני אבקש חוכמה, זה בת המלך, אז יש לי את הכל. מי שיש לו חוכמה, יש לו את הכל. זאת אומרת, הוא לא ביקש איזה דבר פרטי, כן? שאולי הוא נחמד בפני עצמו, אבל מי שיש לו את הדבר הפרטי הזה לא זוכה בכל. הוא ביקש חוכמה. חוכמת לב, הכוונה. כן? חוכמת לב זו ענווה. כן? הוא ביקש חוכמה, וזה הוא בעצם זוכה בכל. הרי אני שואל ביתו של מלך, והכל בכלל. אדם שמתחתן עם בת המלך, יש לו הכל. ודאי שיש לו הכל. משל מאוד יפה. הענווה, זה לא טיפשות, זה החוכמה יותר גדולה. זה בעצם החוכמה, איך זוכים בכל. על ידי הקרבה, כן? הוויתור, על כל מיני תענוגות, כל מיני דמיונות, כאלו ואחרים, כן? שהם לא, הם לא עיקריים. כן? הם יותר נכון מטפחים את הגאווה של אדם. על ידי הוויתור על הדברים האלו, אני זוכר להכיר את עצמי באמת. מה שאני באמת, ההגדרה העצמית שלי באמת, ונפשי כאפר לכל תהיה, שזה ההגדרה העצמית שלנו, ונפשי כאפר לכל תהיה, דווקא כאפר, לא כאפר כמובן, כאפר. כשאנחנו רואים נפשי כאפר לכל תהיה, אז אנחנו מדברים על כך שאנחנו מבטרים אולי על החמנייה היפה, על העץ היפה. אנחנו רוצים רק להיות אפר. אפר זה כוח מגדל. כוח הגידול, כל הגידולים הפרטיים הם בעצם ניזונים מאפר. אז אם אני מתחבר אל כוח הגידול, זה מצב הענווה. כשאדם הוא מצב של ענווה, הוא פוגש את הכוח המגדל את כל. הוא פוגש את נשמתו, הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. ואז גודלים בו גם הגידולים הפרטיים. ודאי שיהיה לו גם פרסק, ויהיה לו מישמיש, ויהיה לו הכל. כן? ודאי שיהיה לו את הכל. כי הרי כל הפרטיים האלו, הם ודאי וודאי שייכים לכלל הגדול. אבל הגאוותן לעומת זה, הוא מתגדר בדברים פרטיים בלבד. כל שכן שהם מדומיינים ולא אמיתיים כלל. כן? אז זה ודאי שהוא הטיפש. הוא הטיפש. כן? כן.
מצד שני זה להיות
כאפר. זה אותו דבר.
אז איך? כאילו משהו פה לא נתפס לי. איך
עושים? הערך שלנו שאנחנו אפר. כן? זאת אומרת, מה זאת אומרת אנחנו אפר? אנחנו מגדלים. אנחנו מגדלים את שם השם, אנחנו מגדלים את המציאות, אנחנו צריכים להיפגש עם הכוח המגדל, לא המגודל, זה גאווה, אלא את כוח המגדל. כן? הכוח המגדל יכול להתגלות, הוא גם יגלה, כן? אנחנו יכולים לראות זה אפילו בחיינו, במדרגתנו הפעוטה, יכולים לראות שכאשר הכוח המגדל שבנו מתגלה, אנחנו מאירים פנים לזולת, אנחנו מגדלים אותו באותו רגע, כי אנחנו נמצאים במעמד של ענווה, אנחנו מכילים אותו, מכילים את הנוכחות שלו. יש מצבים שאנחנו מצב של גאווה, ואז אנחנו לא מכילים את הזולת. או שאנחנו מתעלמים ממנו לחלוטין, או שאנחנו מתאמרים בו ומתנסים אליו, אז אנחנו לא מגדלים אותו. אבל כל אימת שאנחנו פוגשים את הכוח המגדל שבקרבנו, קראנו לזה בשם כללי של ענווה, אפשר לקרוא לזה בשמות נוספים, עין טובה, אפשר, אבל ענווה זה מידה כללית שהיא כוללת את כל המידות האלו. כשאנחנו פוגשים את כוח הענווה, אנחנו עכשיו גורם מגדל סביבתי. הנוכחות שלנו מגדלת אחרים. זה נקרא נפשי כאפר לקולטי. אתה תבין את ההיגיון שבזה? לא היגיון. איך נסביר זה? וואו. דווקא התלהבתי מההסבר שלי. פעם ראשונה שהבנתי את מה שאני אומר אגב. מישהו רוצה לנסות להסביר, קצת לעזור לי, קצת, לא יודע, כן, אפשר להסביר כל דבר בכמה וכמה פנים, אבל אני חייב לומר שאני לא מצא משהו טוב יותר מה שאמרתי כעת. כוח המגדל וכל זה, זה דווקא יפה. מה אתה רוצה להסביר?
אני לא בטוח אם זה נכון, אבל...
אתה רוצה להסביר לו, כן?
כן.
אז אתה יודע, אם אתה מדבר, אז אתה כן שם.
אני לא
בטוח
אם זה נכון, אבל נראה לי
שזה,
שהענווה זה להכיר בזה שיש לי פוטנציאל מצד אחד, יש לי ערך גדול, אבל מצד שני יש לי
עוד
הרבה מה להתקדם
לשם.
הרבה מה ליצור
לשם. כן, יפה. קודם כל זו תשובה מאוד יפה. הוא שואל באמת לגבי האפר. כלומר, הענווה מצד אחד אני מצווה להיות ענה, מצד שני להיות אפר. איך זה משתלב? זה עומד בסתירה אגב? הענווה ואפר? מה הסתירה שדיברת עליה?
מה שאמרת, האפר זה כלום, זה לא זה אפר.
כן, זה הכוונה באפר. לכן אמרתי אפר ולא אפר. אפר זה בעיה. כי האפר הוא מאוד פירודי, אתה יודע. אפר, החתיכות שלו, הן לא מתמזגות זו בזו. דווקא אפר. ואין לו גם כוח גידול, אין לו מינרלים.
נכון, יש איזשהו... כן. איפה רשום את זה שמשה אמר, ואנחנו מה? ואנחנו הכי אפר ואפר, ואנחנו שמשה הוא הכי...
כן.
אבל אני כולם אמר, ואנחנו מה? אנחנו כאילו, אפילו לא אפר. אנחנו...
כן.
כלום. כלומר, מה... איך עושים את זה?
איך עושים את זה?
לא, הקרה מצד אחד זה הקרה, זה מין, שאני מבין קונפליקט כזה.
כן.
זה הקרה בערך עצמי, שאני, כלום.
לא, זה מה שאני אומר, שהאפר זה הערך העצמי האמיתי שלי. לכן, זה מה שטרחתי להסביר ולומר, שהאפר הוא הכוח המגדל, וזה הערך העצמי שלי. כן? זה הערך העצמי. הערך העצמי שלי הוא בזה שהמגע שלי עם הזולת יכול לגדל אותו. זה הערך העצמי שלי. אין לנו ערך אחר. זאת אומרת, הערך העצמי של האדם הוא הערך, כן, שיותר מדמה לאלוקים, כן? אלוקים הוא מגדל את הכל. מחדש בטובה וכל יום תמיד מעשה בראשית, כן? המגע האלוקי במציאות הוא מחיה את הכל לכל רגע נתון. ברגע שאני מגלה את הענווה, אני מתחבר לכוח היסודי הזה, שכאשר הוא מתעורר בקרבי, אני מגדל הכל. כל מגע, כל מבט, כל דיבור, כל מעשה רק מחיה את הכל. זה הכוח. אתה שואל איך עושים את זה? קודם כל, צריך לוותר על כל הכוחות החלקיים. כן? זה בדיוק הגאווה. מה אומרת הגאווה? הגאווה מאוד מאוד חוששת לוותר על הכוחות החלקיים. כן? כי היא חוששת שאם מתוותר על זה לא יישאר כלום. אבל אנחנו טוענים שהכלום הזה זה הכל. עשיו אומר, יש לי רב. יעקב אומר, יש לי כל. עשיו אומר, יש לי רב, זה הסגנון של הגאווה, יש לי הרבה, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אבל כל הרב הזה זה לא הכל. יעקב אומר, יש לי כל. דווקא מתוך הענווה יש לו הכל. כן? אז כמובן, שלהגיע למצב הזה, כן, זה באמת, ככל שאנחנו יותר מוכנים לוותר על על הכוחות החלקיים, המדומיינים, שהגאווה היא מעלה אותם על נס. לא לשקר, לא לבוא ולתלות בעצמך מעלה שאין בך. כן? לא להגיד, אני הכי חם, אני הכי גיבור, אני הכי פה, אני צדיק, אני... לא לתלות דברים ש... להתחבר לאמת. כן? ענווה זה חיבור לאמת. לאמת היסודית של החיים. השם אלוקים אמת, כן? אבל יש הרבה אמיתות שהן פועל יוצא של האמת הבסיסית הזו. בכל אופן, המצב של נבע זה חוכמה גדולה מאוד. חוכמה גדולה. מאוד מאוד גדולה. אז כמו אדם שמנהל מלחמה, אני יודע, נגד הטרור. אז יש ללחם כל מחבל כמו פינצטה. ויש למצוא פתרון כללי. כל הסיפור, פתרון כללי. לא בא לציע הצעות כמובן, אני רק אומר ברעיון, אני לא יודע בדיוק מה הפתרון הכללי, אני חייב לומר. כן? אבל האם לטפל בכל אחד ואחד בפינצטה, או לעשות איזו פעולה? האם להרעיל כל כוס בנפרד, או להרעיל את מקור המים? סליחה לביטוי להרעיל, כי הענווה זה לא הרעלה, הענווה זה ברכה. אבל הענווה היא בדיוק, זה מה שהיא עושה. היא חותרת, או בעצם משיגה את הפתרון הכולל. ההתחברות למקור החיים, הפנימי קודם כל שלנו, של תעצומות הנפש שלנו. אנחנו לא יכולים להגיע ליסודות העמוקים שבתוכנו עם גאווה. הגאווה היא חוסמת את הדרך לעולם הפנימי. היא תוקעת אותנו בדרך. היא מתמקדת בפרטים, שלא לדבר, מעצימה את הפרטים, מפריזה בערכם. היא מאוד מפריעה לנו. ענווה זה מרוב עצים לא רואים את היער. גאווה. ענווה זה חדירה למקורות הכוח האמיתיים של האדם. לערכים הפנימיים שבתוכו, כמובן שהמקור לכולם זה הנשמה, והמקור לזה זה ריבונו של עולם. זה הסיפור. זה הסיפור. צריך לדבר הרבה על זה. אני מבין אגב את השאלה שלך, כי הנושא הזה לא פשוט. הנושא של ענווה, מיוחד בעידן כמו שלנו. כן? בעידן כמו שלנו, כל אחד מתפאר במה שיש לו. האווירה היא ספוגה בגאווה. ספוגה בגבע. אני זוכר שהייתי בארצות הברית לפני 4 שנים, אצל אחי. זה היה חוויה נוראית. אני הייתי שם 3 שבועות. קודם כל, כל 3 שבועות הייתי חולה, כמעט הייתי כמו חולה. חולשה נפשית מאוד גדולה. מאוד מאוד גדולה. חוץ מהג'טלג, כן, שבאמת ימלל אותי, כן, עד אפר, גם הלחות הנוראית של, אני יודע מה, 117% לחות, 111% לחות, זה היה נורא. אבל האווירה הרוחנית, אני זוכר, ככל שהתקרבתי לה, הייתי בכיכר, כיכר טיים, טיים סקוויר, כן, כל ה... וואו, זה גרם לי הרגשה, כאילו אין פה אלוקי, יש פה רק אדם. זה היה ממש מגדל בבל, מה אני אגיד לך? מגדל בבל, זה כל כך... זה גרם לי הרגשה נפשית כל כך קשה, גם עצבות, נורא. רציתי לחזור מוקדם ככל אפשר, להקדים מועד החזרה שלי לארץ. כן, ממש מצמצם את הביקור בשבוע, שבוע וחצי. ובסופו של דבר אמרתי לאח שלי, סיפרתי לו מה אני חווה באותם רגעים, חשבתי אולי, זה היבט נוסטלגי, כי הייתי שם גם לפני איזה 30 שנה, אמרתי אולי אני אבוא לאיזה מקום שהייתי בעבר, והרגשתי, הגעתי לאותם מקומות שהייתי בעבר, שום דבר לא עלה, שום דבר, שום נוסטלגיה, שום רגע של חסד. הייתה רגשה מאוד מאוד קשה. הרגשתי שאני מתהלך בעולם שאין בו אלוקים כביכול. אני יודע שזה מוזר. אלוקים נמצא בכל מקום. אבל מה אני אגיד לכם? כן? זה עולמו של האדם. פשוט עולמו של האדם. הכל מכוון, כן? אני אומר, לפחות ברמה הציבורית, ודאי שאנשים באופן פרטי, אני מכיר אותם וכן הלאה, ודאי שאני... זה גם קרה לי, אבל ברמה של הפרהסיה הרגשתי כזה נפילה. זה היה נורא. חצי שנה סחבתי זה אחרי זה שחזרתי לפה. חצי שנה הייתי עדיין ואיזה פרקוסים כאלה של אותה חוויה. כן, גם כתבתי, אחד הפתרונות שמצאתי לעצמי זה להיות במהלך של מודעות. אז התחלתי לכתוב, היה לי פלאפון, אז כתבתי איזה 90 פתקאות, כל פתקה כזו זה 500 מילים. כן, משהו שיכול להסתכם לכלל על ספר כזה לפחות. כתבתי על כל דבר שהיינו, ניתחתי אותו וזה... הלכנו על גשר ברוקלין, כן? כל זה, כל החוויה הזו לגשר, מתחילתו ועד סופו, וכל מיני אנשים ברחוב, אומנים, בכיכר הזו עצמה, כתבתי, וכל דבר, כל מה הייתי ככה זה, אחי אומר לי, תסתכל, תענה מהנוף קצת. אמרתי לו, לא, אני חייב פה להתחבר לנוף הפנימי, אני צריך להיות בתהליך של מודעות אחרי זה, אני על הפנים. כן, אז, וכתבתי איזה 90 פתקאות, כל אחד של, 500 מילים. כשהגעתי לארץ, הפלאפון הלך פייפן, אי אפשר להוציא את זה בכלל. כן, אמרתי, מה זה עשה אלוקים לי ככה? מה, הייתי מוציא איזה ספר נחמד, אנשים היו לומדים ממנו. מה, הכל היה כתוב שם, מה שאתם לא רוצים, מה שאתם לא רוצים. וגם דברים שהם יותר אישיים, נכון. מגלים יותר משפחתיים, אשתי ואשתו, אחי ואשתו, הבנות וכן הלאה, כל מיני תהליכים משפחתיים שמה, בשכונה, כל מיני אנשים בשכונה, בית הכנסת שכונתי. כתבתי על כל דבר שזז, כל דבר שזז, זה היה פשוט מדהים. הכל הלך לאיבוד, שם יודע למה. אבל היה מאוד קשה. היה מאוד קשה לשרוד שם במקום ההוא, כן? מאוד קשה, לא זוכר בדיוק למה הזכרתי את הסיפור הזה, אבל זה ודאי קשור לעניין של גאווה וענווה, כן? כן, ודאי קשור לעניין של גאווה וענווה. ואנחנו צריכים לחפש את הדרכים, איך יקל עלינו יותר להיכנס לנקודות הכוח הפנימיות האלו. אתמול דיברו על זה דווקא, הבן של הרב, הבן של הרב, של הרב אוריאל, זכר צדיק לברכה, הרב יוסי דיבר על זה, שהוא בפני עצמו, רק מסתכלים עליו, אז מבינים מה זה ענווה. אבל הרב ויגון דיבר לאחר מכן, אתם זוכרים, והוא אמר, הוא קרא דברים מחוברת של הרב אוריאל, שהרב אוריאל מדבר על ענווה שם. אז הוא אמר, מי יכול לדבר באמת על ענווה בצורה כזו? מי יכול לדבר על ענווה בצורה כזו? אנחנו מדברים מהספרים. זה מה שכתוב כאן, כן? אנחנו בדרך כמו שאמר, אנחנו מדברים על ענווה, מתאום מה שכתוב, הנה כאן כתוב, ענווה אין פירושה טיפשות, ואנחנו משתדלים להבין מה שכתוב כאן, כן, ולהסביר למה זה חוכמה ולא טיפשות. רב אוריאל הוא דיבר על ענווה מתוך תוכו, מתוך עולמו הפנימי. הוא היה אומר, זה היה אומר הפנימי שלו. זה נושא מורכב ועדין, נושא ענווה. כפי שאמרנו, שאני מבין מאיפה נכנסתי לסיפור, מיוחד על רקע תרבות דורנו, שמאוד מטיפה ל... אני ואפסי עוד, כן. יש בעיה רצינית בדבר הזה. לא פשוט, לא פשוט. כן. מישהו רוצה להגיד משהו, להעיר משהו? ראיתי פה איזה עצמא? לא, לא. אז בואו נראה, בסדר. אם זה עדיין לא יניח את הדעת, אנחנו נוכל לדבר בינינו קצת, בעזרת השם, אחר קצת, כן, נדבר בינינו. כן. יש לציין, כי בניגוד לדעה הרווחת, ענווה, אין פירושה טיפשות. אין כאן דרישה מהאדם לעלים עיניו מהישגיו או ממעמדו. אש לא. אבל הדעת, מאיפה זה בא לי? א', קודם כל להתייחס להישג ולמעמד האמיתי שלי. אם אתה יודע משנה אחת, אתה רשאי לשמוח בעובדה ולהכיר שאתה יודע משנה אחת. זה דבר ראשון. אתה רשאי להכיר את המעמד שלך, אבל לא לדרוש כבוד יותר מכפי לימודך. כן? אסור לדרוש כבוד יותר מכפי לימודך. אבל, אם הלימוד שלך מגיע למסכת, מותר לך בהחלט להרגיש את הסיפוק של ידיעת מסכת אחת. בפירוש, אתה יודע שתי מסכתון? יש לך סיפוק. אתה מודע למעמד התלמודי, הלימודי שלך. התחלת לעבוד על מידה מסוימת, ואתה רואה סימנים יפים למידה הזאת? תשמח. אבל זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא, כן, זה התנאי הראשון של הענווה, להכיר את הדברים כמות שהם. התנאי השני הוא לדעת שגם הידיעה הזו שאני יודע, אין מקורה בי בעצמי. אני בחרתי בדבר, אבל גם במהלך הבחירה שלי יש הרבה סייעתא דשמיא. נכון, השתדלתי, הקרבתי, אבל יש בזה הרבה סייעתא דשמיא. בסייעתא דשמיא, ולהכיר בכלל שכל מקור הכוח שלי, זה מאת השם יתברך. הרי מי שם לאילם פה? מי נתן עיניים ואוזניים? זאת אומרת, להכיר את מקורות הכוח, כן, של ההישגים שלנו. א', לדעת ההישגים על בוריים בצורה מדויקת, כן, לא פחות ולא יותר. ב', להכיר את ההשתלבות של הרצון האלוקי במהלך ההישגים שלנו. לא לנתק את ההישגים שלנו ממציאות הבורא. היו כאלה צדיקים שלא רצו ששום דבר יבוא להם בלי תפילה. שלוש מתנות יש, אומר המדרש. ושלושתם, אם הם מתנות שמיים, יש ברכה בהם. ואם הם לא מתנות שמיים, אין להם ברכה. שלושה, עושר, חוכמה, וכבוד כמדומני, ביחס לבני גד, בני גד ובני ראובן. כן? שלושה דברים. עושר שיש לאדם, אבל האדם לא מכיר שזה מתנת שמיים, ולא משתמש באושרו כדי לגלות כבוד השם. האושר הזה נהפך לגאווה, ואז הוא מסוכן מאוד, מה שנקרא אושר שמור לבעליו לרעתו. זאת אומרת, כאשר אתה בא להתמודד עם הישג אנושי, עם כוח אנושי, בין אם זה כוח של חוכמה, בין אם זה כוח של עושר, בין אם זה כוח של כבוד. אתה לא צריך להכחיש את העובדה שאתה חכם, עשיר או מכובד. השאלה אם אתה מכיר את השורש. השאלה אם זה בא משורש והולך אל השורש. אם אתה פוגם במהלך הזרימה מהשורש אל הכבוד, ומהכבוד אל השורש, ברגע שפוגמים את מהלך הזרימה, זה בדיוק הגאווה. הגאווה הוא פגימה של המעגל הזה. בורא עולם ברא את הבריאה, והבריאה חוזרת לבורא. ברגע שנפגם המהלך הזה, בורא, בריאה, בורא, ברגע שהמהלך הזה נפגם בהכרה האנושית, מזה נוצרת הגאווה. ברגע שהבריאה מתנכרת לשורשה, ולצורך העניין, אנחנו מדברים פה כרגע על עושר, חוכמה וכבוד, כן? או כל מעלה אחרת שיש לנו. אתה הצלחת במבחן, אתה קיבלת ג'וב נפלא, אתה הרווחת לא יודע מה. ברגע שאנחנו מנתקים את ההישג הזה ממקורו בקודש, פה מתחילה להתפתח גאווה. זה המקום שיצר רע לוקח את ההישג הזה ובונה עליו בעניינים של אני ואפסיון. זה הנקודה. אז אין דרישה מהאדם להעלים עיניו, מהישגיו, מעמדו. רב קוק מגדיל לומר בעניין הזה מוסר אביך, כן, על יסוד דברי חז"ל, שלא, לא, לעולם לא יבקש, לעולם, איך כתוב? לעולם לא ידרוש אדם כבוד יותר מכפי לימודו. אבל ככפי לימודו, אומר הרב, משמע שיכול לדרוש כבוד? פלא פלאים. להכיר את מעלתך, להכיר את המתנה שהשם נתן לך. כן, אתה בתפקיד שלך, יש לך כבוד, יש לך משקל, יש לך ערך, אנשים זקוקים לך. אתה צריך לדרוש את הכבוד הזה, כי הכבוד הזה הוא לא שלך, הוא של הקדוש ברוך הוא, נתן לך אותו. אתה צריך למלא בתפקיד של השפעה. לא משנה מה אתה עושה. כל אחד בתפקיד שלו. אתה לא רשאי לפסוח על הכבוד, צריך לגונן עליו, לדרוש את הכבוד. זה דבר מדהים. תראו מה שכותב מוסר אביך הזה. כן. נדבר מידת הגאווה שם בפרק, פרק שני. מפליא, כן? עד כדי כך. אז לא רק שלא להעלים אינה מהישגיו ומעמדו, אלא אפילו לדרוש את הכבוד המגיע לו. לא, לא על דרך הגאווה, אלא על דרך האחריות. נדעו לך תפקיד, אל תשחק אותה קטן. אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. שאול המלך שהיה מקטין את עצמו וכביכול מתנהג לא כראוי למלך. אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אתה מגונן על הכבוד שלך כראש שבטי ישראל? או שאתה מקטין עצמך כאדם פרטי? אני יודע מה, אדם פרטי, כן, בשדה הוא, בנדפו, בביתו. לא, 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 לא. אתה לא יכול. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. מכיוון שכבודו זה לא כבודו הפרטי, זה כבוד האומה. אתה חייב לשמור על הכבוד. ומורד מלכות חייב מיטה. מורד במלכות חייב מיטה. לא סתם. אבל זה שייך גם למלכות הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו ומעלתו. אם היא רק התבררה כמעלה אמיתית, באמת מעלה אמיתית, כן? הוא חייב לגונן על המעלה הזו. לגונן, להכיר את כבודה, להכיר את תפארתה של המעלה, להכיר את השפעתה. לא אומר שעכשיו הוא יבוא וירביץ למי שלא יכבד אותו. אבל, שמזלזלים בכבודו, בזה בעצם מזלזלים במתנת השם שניתנה לו, במעמד ההשפעתי שלו, צריך לחשוב מה עושים פה. זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. צריך לחשוב מה עושים פה. עד כדי כך. אז אין כאן דרישה מהאדם להעלים עיניו מהישגיו מעמדו. משה רבנו נקרא עניו מכל האדם, אשר על פני האדמה. אגב, הוא כתב את זה על עצמו. בתורה. הוא כתב, ואיש משה, עניו מכל האדם אשר על פני אדמה. פלא פלאים, הוא כתב את זה. בעוד שהוא עצמו, אין כתב. הוא כתב, אין, הוא מביא את זה בהמשך. בעוד שהוא עצמו כתב בתורה מפי הגבורה, כן? ראיתם פה את הקאץ'. הוא כתב בתורה מפי הגבורה. אז אפשר לכתוב, ואיש משה עניו מאוד. אין בעיה. אם אתה כותב מפי הגבורה, אין לך בעיה לכתוב לעצמך, גם שאתה עניו. אם אני כאן, הכל כאן. כך אמר הלל, נכון? מי אמר את זה? הלל? כמדומני. הלל או רבן גמליאל, מי אמר זה? מסכת סוכה. אם אני כאן, הכל כאן. עכשיו זה הלל. אוקיי? עכשיו זה הלל. רבן גמליאל, שהיה הולך על מעלות הר הבית וראה אוכלוסין של ישראל, אמר כל אלו נבראו לשמשני. אבל מה המשך המשפט? ואני נבראתי? ראית? תמיד הולך ביחד. אוי ובוי, אם אתה מסתכל על 60 ריבו ואומר, כל אלה נבראו לשמשני, מבלי להגיד, ואני נבראתי לשמש קוני. אחרת אתה פוגם את המהלך שעליו דיברנו מקודם, כן? בורא, בריאה, בורא. אבל אם אתה יודע שנבראת לשמש את קונך, אין לך בעיה לגונן על כבודך כגדול בישראל ולומר, כל אלו נבראו לשמשני. ואני נבראתי לשמש את קוני. אז הוא כותב מפי הגבורה דווקא, כן, הדיוק פה זה מפי הגבורה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, כאילו הוא עומד מחוץ לעצמו וכותב על אדם אחר. זה דבר מדהים. אדם יכול להתייחס אל עצמו בצורה כל כך אובייקטיבית, כן, לכתוב על עצמו ולא קם, באיזה מין גישה אובייקטיבית לגמרי, בלי שום נגיעה עצמית, בלי שהדפנות של האישיות שלו מבליעות שום דבר בעצמן, אלא הכל עובר דרכו, תשימו לב, כמו צינור מים, כן? צינור מים לא מעץ ולא מכן, אלא צינור מים שלא מבליע שום דבר בדפנות, אלא מעביר את הכל, לא משאיר לעצמו שום דבר. זה עובר דרכו, זה מענג אותו, אבל הכל עובר דרכו וחוזר למקומך, כן? כי מידך הכל ומידך, כי מידך הכל ומידך נתנו לך. כי מאיתך הכל ומידך נתנו לך. גם מה שיש לנו זה מידך, ומה שיש בידינו אנחנו נותנים לך. לא לעכב את המהלך. לא לעכב את המהלך. כל הזמן לשמור על הרצף של המהלך. כאשר אתה מרגיש שהמים נכנסים בתוך הצינור שלך, זה לא משנה, צורך עניין, המים זה יכול להיות גבורה, כמו שאמרנו, זה יכול להיות עושר, זה יכול להיות חוכמה. אם אתה מרגיש שפוקד אותך איזה שפע מסוים, אתה צריך לראות איך אתה מזרים את זה על ה... אגב, הדרך הנפלאה ביותר להזרים מזה הלאה, באופן כלי, בכותרת הכללית, זה להשתמש בזה לגילוי כבוד השם. גילוי כבוד השם יכול להיות באופנים רבים, לקיים בזה מצוות, לעזור בזה לזולת, להיות אדם יותר כללי. כל זה, זה הזרמה עלה. כל יציאה מהמעמד הפרטי למעמד הכללי, הוא בעצם יציאה עלה. אתה מבטיח את הזרימה של השפע אל מקורו, ומלא אין ליצר רע נגיע בו. אין לו נגיע בו. הוא לא יכול לגעת בו. אין מגע יד נוכרי שולטת במקום שכן, השימוש שלך בשפע הוא שימוש על דרך של גילוי כבוד השם. אין מגע. כן? זה קשה. זה קשה לשמור על הזרימה הזו. שהמים לא יהיו עומדים. מים עומדים נהפכים לביצה. כן? לשמור על הזרימה הנפלאה הזאת, כן? של הנחל עד שהוא מגיע אל הים הגדול. כן? זה גם, זה כך עולה. כל הנחלים זורמים אל הים והים איננו מלא. אין? הרי כל הנחלים נוצרים ממי הים. הים מרמז לקדוש ברוך הוא, שהוא מקור השפע. ואז יש עידוי ונוצרים העננים, יורד גשם ונוצר נחל, אבל הנחל כאילו מכריז ואומר, כך עשה הקדוש בחוקי הבריאה, שהנחל יזרום אל הים. כאילו מעיד ואומר, אני באתי מן הים ואליו אני חוזר. אז המהלך של האדם צריך להיות בדיוק כזה. כן? בדיוק כזה. הקדוש ברוך הוא מוריד עלינו שפע נפלא, בעצם החיים שאנחנו חיים. שלא לדבר על כל הכוחות שהוא מעניק לנו. אם כן, הוא נותן לנו את החיים, אנחנו הנחל של כוחות, ואנחנו זורמים אל הים. והים איננו מלא, למה? כי אין תוספת בבורא. זה בא משם, הוא לא מלא. כן? אין תוספת. או, אם כן, לא כאן נביא עוד בישראל משה. המודעות לדרגתו הגבוהה בנבואה לא הייתה, לא היוותה סתירה למידת הענבה שבו, כל עוד המודעות, כל עוד המדרגה שלו, היה לו מודעות שמדרגתו היא כל כולה מאת השם יתברך, ולצורך השם, לצורך ישראל, אין שום סתירה. הוא הכיר במעלה המופלאה הזאת. זה לא מעלה קטנה של אדם פשוט, שיש לו איזה 200 שקלים בחשבון. זה מעלה רצינית מאוד, נבואה, פנים אל פנים מדבר בו. אף פי כן, הוא לא מכחיש ולא מסתיר את הדבר ולא מצניע אותו. אלא הוא מכריז עליו בתורה שבכתב, לדורי דורות, מכריז עליו. אבל זה מפי הגבורה. ההתחברות הזו לריבונו של עולם מאפשרת לנו ליהנות מכל היתרונות שלנו בלי פחד. כן? זו הענווה השלמה, כמובן, שאתה הענווה הפסולה, שהיא לא יודעת להתמודד עם היתרונות. הענווה הפסולה לא יודעת להתמודד עם היתרונות, ולכן הענב הפסול יש לו נטייה באמת לצייר את עצמו כמסכן ואומלל וחסר כל. זה דבר בעייתי. זה מורה על כך שאדם מפחד מאוד להיפגש עם הכוחות שלו, זה מורה על חסרון ביראת שמיים. כשאדם מחובר לבורא, אתה מפחד לדבר על הקיום הפרטי שלך. יש בזה כאילו יראת שמיים, לא רוצה ליפול בגאווה, אבל אתה נופל מאש קטנה לאש גדולה, אתה נופל מגאווה לענווה פסולה, שזה דבר עוד יותר גרוע. כן? מילא הגאוותן מכיר בכוחותיו, גם אם הוא מפריז בהם, לפחות הוא יודע שיש לו כוחות. עניו, הפסול, סמרטוט, אין בו כלום. איך הקדוש ברוך יכול להשתמש בך בכלל כדי לגלות את כבודו, שאתה לא מאמין בכוחות שלך בכלל? כל מעלה שנותנים לך, מי אני? אפס אפסים, כלום בכך, תראה, סמרטוט, שום דבר. איך הקדוש ברוך הוא יכול להשתמש בך, אם אתה אין לך כלום, אתה לא מאמין שיש לך? זה נובע פסולה, זה מסוכן, זה מסוכן. זה מסוכן. זה רצון לברוח מהגאווה, אבל זה נפילה למקום הרבה יותר מסובך ומסוכן. כן? כך אומר רוחות צדיקים, כן? בזה הוא נופל מאש קטנה לאש גדולה. נופל מגאווה לענווה פסולה. זה אש גדולה בלשונו של רוחות צדיקים. אש גדולה לפחות ולא יותר. טוב, נעצור כאן. שנמשיך.